שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
שבוע טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו נמצאים ביום מאוד מיוחד, שזה יום השחרור מהמאסר של האדמו"ר הצעיר רבי שלום דובבר. זה יום שבחסידות חב"ד חלק לפי ההרגש לא אומרים תחנון, כי אור מאוד חזק התגלה בעולם שפדע אותו ממקום מאוד מאוד נמוך עקב הלשנה מאחיו היהודים על זה שהוא פשוט נותן כסף לממשלה הטורקית בארץ שתעזור להם להילחם, וזה לא נכון. הוא היה נותן כסף לעניים, עמד מול הממשל, מול השלטונות, מול כל האיומים, מול כל ההכחשות, מול כל השקרים, המון לחץ, המון מתח, המון התמודדות, ויצא לחופשי. אתמול זה היה יום ההילולה שלו ויום לידתו. כתוב בכתובים שאדם שנפטר באותו יום ונולד באותו יום, יש שם איזושהי שלמות, סגירת מעגל. כמו משה רבנו, בדיוק, כמו משה רבנו שנולד ונפטר בזין באדר והלך אמן לפי הפטירה, אבל לא ידע שכוח הלידה גדול מכוח הפטירה. וזה גם כן שאלה, מה יותר חזק, כוח הלידה, כוח הפטירה? ברוך חכמנו, דיון שלם, לא ענייננו כרגע, זה לא הנושא. בכל אופן, אצל האדמו"ר האמצעי, בנו של אדמו"ר הזקן, רק כשאדמו"ר הזקן היה בן 14, ואחר התייעצות עם רבו הרב המגיד, שבירך אותו, שאם הוא יעשה הכנסת אורחים, וכמו שנקרא בחזון עובדיה, עובדיה, מי שעובד יוד קי וו קי, מי שעובד השם, זוכה לבן. אחרי 14 שנה לאחר שני בנות נולד אדמו"ר האמצעי. כשהוא הסתלק בגיל 54, ממש כמו אביו, זה היה הסתלקות מאוד מאוד מיוחדת. אני לא אספר לכם את כל המסע, הוא רצה לחזור לעיירה שלו, אבל הוא עצר בניאז'ין, ושם זה היה תחילת כסלב, אנחנו נמצאים בחודש כסלב, י' בכסלב, התחיל לחלות עד מקום שכשהיו נוגעים בו הוא היה מתעלף. אחד הפעמים התעלף ולא התעורר, וממש לא התעורר. באו הרופאים, נפח נשמתו. החסידים פשוט היו בשוק, לא רצו לוותר, לא רצו להרפות. רבנו, למה אתה מביל אותנו? קום, אל תעשה לנו את המשחקים האלה. מתוך המוות התעורר אדמו"ר האמצעי, אנחנו מדברים על סיפור שלפני 250 שנה. זה לא סיפור של, אתם יודעים, זה כמו סבא של סבא של סבתא שלנו סיפר לנו את זה. ואמר, שמעתי בת קול בשמיים, מה לך נשמה בעולם הזה, שאמרה לו, אתה נשמה כזאת גבוהה, אין לך כבר בעולם הזה, סיימת. אבל הוא התעורר, והצבע התחיל לחזור לו לפנים, כולם חשבו שהוא הולך לעבורי. וכל הזמן שאל, מתי יורד? היום. כשירד היום עם ערב, נתן את נשמתו לבורא במילה נותן חיים לכל חי. אמר אדמו"ר הצמח צדק שלא הייתה נשמה כזאת מתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי, שמסר את נשמתו לבורא, פשוט ככה, נתן אותה, והיא נלקחה. כתוב בגמרא, אין אדם יודע מתי הוא מסתלק מן העולם. אין אדם יודע כמה הוא יסחר. לא בצדיקים. והיום זה יום ההילולה שלו. היום זה יום השחרור שלו. הוא היה בהתמודדות מאוד מאוד רצינית. המצב שהוא היה זה להילחם מול יהודים שמשקרים עליו, מאפילים עליו, עלילות. אני לא אומר שאנחנו מתמודדים עם זה בחיים, לפעמים בעבודה, או בזוגיות כושלת, או באיזה מריבה. לא, אנחנו לא, אותנו ברוך השם לא מלשינים, אף אחד לא הולך לחץ אותנו למאסר. אנחנו לא, אבל אני בתור יועץ, אני רוצה להגיד לכם, אתה מתמודד עם אנשים עם קשיים שכל המגמה שלהם זה להפליל אותך, להכניס אותך למקום לא טוב, זה חלק מהמציאות. זה התמודדיות, זה לחץ. היום נושא השיעור הוא התעסקות בעוד פן של הייעוד, התכלית, ביור. ירידה של נשמה למטה, עוד פן של הסתכלות דרך המפגש של פרשת השבוע, פרשת וישלח, שבה שולח יעקב מלאכים לעשיו לומר לו שאני בא מהתקופה שהייתי אצל לבן, ועבדתי בשביל רחל ולאה, ואני בא לקראתך. זה הסיפור, זה האפיסודה, אוקיי? הוא יוצא מחרן, חזרה לארץ. פחד מעשיו, הרי הוא גנב אז כביכול את מה שהיה שלו, את הבכורה. הוא מודאג, יש פה מתח, הוא עדיין שונא אותו, הרי עשיו רצה להרוג אותו. שואל הרבי מלובביץ', מדוע היו צריכים לשלוח מלאכים כדי לפגוש את עשיו? למה לא שלחו אנשים? לא חשבת על השאלה הזאת, אבל זה נשמע טוב דווקא, שיש לך מלאכים. בואי נרחי, אתה משתמש במלאכים כאילו הם מה? הרי אנשים היו יכולים להישלח, וידוע עוד שמלאך, כל מלאך עושה שליחות אחת, והמלאכים בעצם נמצאים בשליחויות של הבורא, שהוא נותן להם לכל אחד, ובאים איתנו במגע בצורה זו או אחרת. אי אפשר להטריד אותם סתם. מלאך אחד יכול לעשות שליחות אחת, לא שתיים. אז כשאתה משתמש בצבא מלאכים, תשמע, זה לא, אתה, תן לי דין וחשבון, למה? מה כל כך חשוב ולפגוש מלאכים את עשיו? שלח אנשים! מלאכים שיבהילו אותו אולי ויגידו לו, אל תיגע ביעקב. זה לא התפקיד של המלאכים בעולם. לא להבהיל אף אחד. אנחנו נזרום אל תוך הבנה שלקראת המפגש הזה, יעקב נערך בשלושה אופנים. אומר בקהלת רבה, ספר קהלת, רבה זה המדרש על שלמה המלך, כתוב, התקין עצמו לשלושה דברים, לתפילה ולדורון ולמלחמה. מי התקין את עצמו? מי זה היה?
יעקב,
נכון. לתפילה ולדורון ולמלחמה. למפגש הוא התקין את עצמו בשלושה אופציות, שלושה אופנים, שלושה קווים, שלושה שיטות, שלושה גישות. סליחה, שלוש גישות. שלוש שיטות. שלוש אופציות. תן לו בשלוש, טרי, יעני. בטרי דרכים הוא תיקן את עצמו. לעשות מרוקאי. אפשר לספר בדיחה קטנה על מרוקאי, בחייכם. היא קצת קשה, חבר'ה, להיזהר מהבדיחות האלה. היום אני מתקן אנשים שלא רוצים להתחתן בגלל שפעם שמעו בדיחה ואמרו בכל בדיחה יש מן האמת, אז מי צריך להתחתן בכלל? אז להרפות מהמקום הזה. סוכן כל דבר שאתה אומר, ומה מחליט מה הוא לוקח מזה. מרוקאי אחד יושב בסלון. רואה סרט. שם סרט, רואה. פתאום אשתו מהמטבח, שומעת. לא! אל תשבור! רצה אליו, מישל, מישל, כפרה, מה קרה? מה, אתה רואה סרט אימה? אומר, לא נשמע, אני רואה את הסרט של החתונה. אל תשבור את הכוס! אל תיכנס לבוץ! הבוץ הזה זה חיינו! החיים הם כמו קפה, יכולים להיות אונס או בוץ. מה, בידינו ועוד איך? ולא בידינו הדבר השידוך, פתאום בום, יש התמגנטות, לא מובן, כן, לא, פחדים, עניינים. מפגשים, התמודדויות. התקין יעקב את עצמו בשלושה אופנים. שלוש שיטות. מה זה בא לומר לנו? כל התורה היא הוראה, המפגשים שלנו עם החיים. הייעוד שלנו, דרכי ההתמודדות, השקפה כללית, לא פרטנית, שאותה אפשר לקחת מפרט לפרט, מתת נושא לתת נושא. שזה כבר הפסיכותרפיה של הנפש על פי קבלה וכו' וכו'. אבל נראה עד כמה עמוק נגיע. קודם כל השקפה כללית, לתקן את ההשקפה. לפני שיורדים לפרטים, אל תרוץ, תעצור רגע בהשקפה. כי כשהראש מקוונה נכון, ישנה בהירות. התחום השלישי, בלי נדר אולי נגיע, נראה איך האופנים האלה שלושת האופנים האלה של התמודדות מדברים על אותו מפגש שיעקב נלחם עם המלאך של עשיו, ועשיו קורא לו בשני שמות. השם שלו יעקב נתן לו עוד שם. מה הקטע אחי? אל תדביק שמות. ואנחנו עוד קוראים בני יעקב ובני ישראל לפעמים. פעם בני יעקב, פעם בני ישראל, התכלית. כי כשאברהם, בהתחלה שמו היה אברהם, כשקראו לו אברהם, כששינו לאברהם, כבר לא קראו בני אברהם, אלא בני אברהם. עזבו שם אחד. למה את השם הזה לא עזבת? למה משתמשים בשני השמות יעקב וישראל? יש כאלה מעניין אותם, יש כאלה, תחליט, תפשיק לחפור, מה אכפת לי? אני סתם כזה במצב רוח. יש את כל הגוונים רבותם, אבל תורת ישראל היא לא תורה של מדף, היא לא איזה עד היסטורי, היא תקנון אלוקי. אנחנו כולנו רוצים מה? שיהיה לנו טוב, לנו הצלחה. אז בואו נסתכל. וישלח מלאכים, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. לא עשיו סתם הרשע, עשיו אחיו זה אחיך. אז אמרנו, יש צורך להבין מדוע התריח את המלאכים. הדבר יוסבר על פי תורת הסוד הפנימיות, ומה שכביכול הבנת הנקרא, הכוונה. מה המהות הפנימית של השליחות הזאת? יעקב אבינו הוא צדיק, הוא שולח מלאכים לקראת עשיו. בטח יש כוונה פנימית לשליחות הזאת, נכון או לא? כמו שאתה שולח נציג למישהו. אפילו כשאתה שולח מעטפה למישהו, או לוקח מישהו, לוקח משהו בעל חשיבות ורוצה להעביר למישהו. פעם זה מסר, פעם זה מתנה. יש כוונה לזה, אוקיי? בואו נזרום, עכשיו נכנסנו פנימה. מה הכוונה, המהות של השליחות הזו? יעקב אבינו ידע, 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 זה היה בהיר אצלו, שתכלית הבריאה היא להפריד בין הטוב ובין הרע. להפריד את הטוב, את האור, מן הרע, מן החושך. את השמחה מן העצב. להבין שיש שני צדדי מטבע ולהפריד ביניהם. להפריד ביניהם. אצל רובנו זה בדביקות אצלנו, בערבוביה. אין אני בא עדיין להיכנס לפרטים, תוך כדי השיחה ניכנס לפרטים ודוגמאות, בכלליות, עולה לכם משהו, צף לכם משהו, אני עדיין לא רוצה לרדת דווקא לפרטי פרטים, דרך כלל אני עושה את זה, נותן לכם דוגמה, נותן לכם דוגמה, אולי נצטרך תבוא הדוגמה, אבל עוד לא, עוד לא, לחכות. להישאר בהשקפה ולראות מצף מתוככם ולהשליך את זה על התבנית הזו שאני מעביר. תקובל? זה כאילו להרפות. בוא נכנס למסע. בוא נבין את ההשתלשלות שמנסה להעביר לנו הרבי מלובביץ', כלומר בשיחותיו. ברוכה הבאה. פעם אני פה, פעם אני שם, ולא צריכה כלום. תוכיח לי שום דבר, גם לא לעצמי. I'm reviewing the situation. העניין, תכלית הבריאה הוא להפריד את הטוב מן הרע ולהחזיר את ניצוצות הקדושה שנפלו למעמקי הקליפות, מתוך האור, מתוך אור אינסוף, בזמן שנברא העולם, היה בהתחלה רק אור. איך נברא העולם? משל, אתה רוצה ליצור מבול עץ? דמות, דיוקן. לוקח את הבול עץ ומתחיל. הגזע בול עץ הפך להיות מה? דמות. איפה כל הקליפות הלכו? מה הם נקראים? פסולת. כלומר, לא העיקר, הדמות היא העיקר, לא העיקר. זה הכוונה ברע. זה לא העיקר, זה התפל, זה הפסולת. יש את הפרי ויש את הקליפה. כשנברא העולם מתוך אור פשוט ורחב ובהיר, כדי ליצור גבולות, נוצר מין סיטוט בתוך אור אינסוף עצמו. התהליך הזה יצר תדרים, הדים, הוא יצר את העולם, יצר אותנו, אנחנו העיקר האדם, התכלית שלך, הייעוד שלך, כל השאר זה רק נלווה למהות, התפל ולא העיקר. זה פשוט, כל אחד מאיתנו ככה. אל תסתבך, אל תסתבכי. אני לומד בשיעור, זה עיקר, זה תפל. אני מדבר עם החבר, זה עיקר, זה תפל. אני רוצה לבחור בן זוג, זה עיקר, זה תפל. אני רוצה להישאר בעבודה, זה עיקר, זה תפל. אני רוצה להישאר בעבודה, כלומר יפה, אני רוצה לעבוד במקום עבודתי, קצת מציק לי, קצת לא נעים לי, קצת הוא ככה, קצת הזה ככה, קצת הממסד ככה, קצת המערכת ככה. מה עיקר, מה תפל? אוקיי? דוגמה, חזרה אל הנושא. לכן, תכלית הבריאה היא אחד מתכליתות הבריאה. ולהבין בגלל זה למה אנחנו עובדים עם הפרטים ועם עולם העשייה והמצוות, כי הרעיון הוא להפריד את הניצוצות של הקדושה שנפלו אל תוך התפל. כשזה בא לידי ביטוי אצלנו, שקשה לנו לעשות הפרדה בין עיקר ותפל, הכל ביחד, סלט. גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. הבחירה אומרת לבחור בעיקר ולעזוב את התפל, לא לתפוס בשני הקצוות. להחזיר את הניצוצות האלה למקור השורשי, האלוקי שבהם. כי בתוך התפל יש משהו מאוד מאוד אלוקי ונכון. רק צריך להשיב אותו על ידי תהליך של... איך זה נקרא? איך אומרים בעברית? Self-scrutiny mechanism. Scrutiny mechanism. תהליך של בירור, הפרדה, כמו מסננת. מה? Self-scrutiny mechanism זה כמו לדקדק ולעשות תהליך של בירור והפרדה בכל מצב ובכל סיטואציה שאלה אנחנו מגיעים, בכל מפגש, בכל התמודדות. אז בואו נחזור לחיים שלנו וליעקב, הוא הולך לפגוש את עשיו. יש קטע ביניהם. הם רבו, הוא לקח לו, הוא עשה לו קטע, הוא מחזיק לו בלב עליו. יעקב אבינו יודע מה התכלית, להפריד בין הטוב ובין הרע, להעלות את ניסוצות האלוקי חזרה לשורשם. לכן הוא הלך לחרן, חרון אף של מקום, הוא יצא מבאר שבע מעולה תורה, שזה שלמדנו פעם שעברה, שהתכלית היא לצאת אל העולם, זה מה שלמדנו פעם שעברה, כדי לגאול משם את ניסוצות הקדושה, כי שם במקום האפל והלא טוב, יש שם פרטים של קדושה. וזה מתחיל עם מה, לדוגמה? מה? תודה רבה אושרית, את מאוד מקוונת. שני נשים מהממות, לאה ורחל. על זה נאמר בשלמה המלך שיר השירים, אנשים קוראים שושנה בין החוכים, נכון? שושנה בין החוכים זה שושנה בין החוכים. מי זו שושנה בין החוכים? מי זו? זו הייתה רחל. בין לבן, בין הארמי, בין כל הדברים הלא טובים. זה כמו שמישהו פעם אמר לי בייעוץ, אני פעם הייתי מאוד תמים, לא האמנתי ש... יש אנשים שיכולים לרמות, יכולים לעבוד עליך, אני הרגשתי בצורה מאוד מיועל לעולם. הוא שושנה בין החוכים. יעקב הלך לשם כדי להביא אותה. זה היה ייעוד שלו, כל אחד מאיתנו, או המפגשים שלו. יש מפגשים שלא נועדנו להתחתן, אלא לגאול משם איזה ניצוץ, איזה תובנה. ויש מפגשים שלא כדאי לפספס. כשאתה מקוון, כשאתה יודע, אתה במסך החיים, עליי לגאול משם מקום נכון, מקודש, מקורב, שייך לתוכנית האלוקית. כמובן, לאט לאט, כל אחד לומד, בהתאם לניסיונות חיים. הוא גם ידע שעבודתו בלבד אינה מספיקה כדי להשיג תכלית זו. יש צורך שגם עשיו אחיו ימלא חלקו במשימה הזו. כי עשיו הוא החושך, בחושך יש המון אור. כמו שאמר שלמה המלך, ומצאתי יתרון לאור מן החושך. לאור שבא מן החושך. כלומר, ההצלחה שלי, ההבנה שלי, הבהירות שלי, לאחר התמודדות. ההתמודדות המאבק היא מין תקופה של חושך. חוסר בהירות, חוסר ידיעה, עמימות. לא בטוח, לא יודעת, כן יודעת, לא יודעת. אולי ככה, אולי ככה. נראה לי מוזר, לא מתאים לי. לא שייך אליי, כן שייך אליי. אתם חושבים שאני צריך לדבר עם דוגמאות? לא, זה, תכניסו את זה לתוך ה... אז כרגע עדיין עוד לא להסביר. כרגע זה השקפה. שמה שיעקב אבינו אומר גם עשיו, למה הוא שולח מלאכים אל עשיו? כי גם עשיו צריך לעשות ברור. מה זה גם עשיו צריך לעשות ברור? גם העשיו שבתוכי, שהוא איש צייד, איש מלחמה, צריך לעשות איזושהי עבודה איתו, יש לו כוחות אדירים. הוא לוחם, הוא איש צייד. הוא יודע לרמות, הוא יודע לגנוב אנשים בפה שלהם, יש לו כוחות אדירים. רק הוא עושה את זה להפך הטוב. יותר מובן, יצחק. לכן גם עשיו, יעקב תיקן את עצמו, עשה את העבודה שלו בחרן, כי עם לבן גרתי, מה זה גרתי? גרתי זה אותיות תרייג. עשיתי את התורה והמצוות. גרתי אותיות תרייג. תרייג מצוות. לא סתם. למה גרתי ולא דרתי ולא שהיתי ולא הייתי במסע שם? לא. גרתי. עשיו, עליו נאמר איש שדה, על פי הקבלה, איש שדה מייצג אורות עליונים ביותר שנפלו לשדה. חלק מאיתנו בתהליך, אתם זוכרים, בעוד אוהבים להיות בשדה, בערים, יש שם הרבה אורות, תעזוב אותי, תן להתנתק מהעולם, יש שם הרבה אורות רוחניים. זה כמו שפגשתי את אותו נזיר בגנגוטרי, 15 קילומטר מהגנגה, ואני בא אליו וידע, אני אומר לו, באתי ללמוד על האמת. הוא אמר לי, יאל, ביום שתבין מהי האמת, אתה תעזוב את העולם. כי האמת והעולם לא יכולים לשכון ביחד. אמרתי לו, אני מבין. הוא אומר לי, do you understand the ego personality? The ego issue. וכל מה שבא מזה, אמרתי, לא נכון. אבל רגע, לא מקנן בך במקביל איזושהי תחושה שיש כל כך חוכמה ותובנות ועניינים שאנחנו יכולים לקחת ולהביא לעולם, לגני ילדים, לבתי ספר, לא הצלחה ב-100%. אני אעזוב אותי, אני אולי לא אצליח להיות קדוש ונזיר, אבל אני אצליח לעזור לאחרים. מה יותר חשוב? במקום של אורות עליונים גבוה, אני צריך להגיע להזדקחות, תארה. עזוב את העולם. ביהדות לא. קח את הקדושה הזאת, את התובנות האלה, תעזוב רגע את האמת ותיכנס אל תוך העולם. זה ברור. זה שני תובנות, זה שני אמונות. אתם מבינים מה אני אומר? ולפעמים את שני הגישות האלה, סליחה, שתי הגישות האלה, אני צריך למצוא בתוכי. מתי לדעת להתנתק ממצב? להיטהר, לשמור על עצמי, עכשיו לתת לעצמי, לעזוב את החבר'ה? ומתי לצאת אל תוך העולם? רגע, אבל זה דיסוננס. זה דיסוננס אם אתה לא מבין שבעצם בעבודת השם זה גם, גם וגם. התקין עצמו בשלושה דברים. תפילה, דורון ומלחמה. גם אנחנו, מצד אחד במאבק, מצד אחד לדעת להרפות, לתת לעצמי חסד, נתינה. ולפעמים בתוך ניסיון משתלבים דעות שונות שיוצאות ניגודיות. על זה היום אני מדבר. המגמה שלנו לקבל את זה, להבין את זה שכך זה אמור להיות. ולפעמים אני לא עובד רק בקו אחד, אלא שילוב שאני מרגיש של גישות שונות בתוכי, ועובד עם כולם. וזה מאמץ נפשי מאוד חזק. אתה יוצא מהטבע, מהרגילות שלך. אולי אתה איש של מלחמה, גיבור, ביקורת, עניינים. להיות גם של חסד. לא לעבוד עם עצמי רק עם גבולות. לא לעבוד עם עצמי רק עם להגיד לעצמי, כן, לא, עשו מה, לא בסדר, איך אתה ככה? אלא חסד, לתת, לפרגן לעצמי. אתה בסדר, אני טוב במהות שלי. התפילה כנגד קו הרחמים. נכון שזה לא בסדר, אבל אני אומר לכם, כרגע לעת אתה זה בסדר, אני צריך את זה לאיזשהו תהליך וברור. לרחם על הניצוץ האלוקי שנפל בתוכי ולהתפלל לבורא, למצוא אליו קו ישיר אל בורא עולם שיעזור לך. יותר ברור, יצחק? יפה מאוד. עדיין למעלה. כי זה השקפה. בואו נראה. נפלו אורות בשדה. יצאנו לאודו, נכון? נפלו הרבה אורות. הגעתי לאותו נזיר. מה הוא אומר לי? Leave the world. אני עזבתי אישה עם שני ילדים כשגיליתי מה זה האמת, בספרד. זה דוגמה מהחיים. כי הרגשתי שאני צריך לחיות עם האמת. והעולם מפריע לי לחיות את האמת הזו. אז אני מתבדל. זה תנועה שהיא נכונה במצבים מסוימים, אבל לא בתור השקפה. לא בתור מטרה. גם אצלנו כתוב, נוח יצא מן העולם, בוא אל הטבע, בוא אל האשרם, בוא אל תלמד תורה. והטבע, הייתה בית מדרש, אבל צא מן העולם, תחזור אל העולם. רגע, אבל כשאני חוזר לעולם, אני מאבד כביכול את התואר ואת הקדושה. תתמודד גם עם זה וגם עם זה. תלמד איך למצוא את האיזון, את קו האמצע. להחדיר בתוכך כמה שיותר קדושה והתכוונות לרצון האלוקי. בתוך חיי העולם. בתוך חיי העולם המפריעים והמבלבלים והמטרידים. התכלית היא שגם עשיו יתברר. כעשיו, מה לא היה לו כוח? לא היה כוח לבחורה. הבחורה הזאת היא דורשת ממני הרבה מחויבות. אין לי כוח לברכות האלה. לא רוצה לעשות תורה ומצוות, לא רוצה לעשות הרצון האלוקי. משהו שבתוכי שלא רוצה לעשות, לא רוצה להיות מין כאילו משרת, עבד נאמן, שליח, לקחת את הרצון הזה וליישם אותו. עשיו לא רצה. עשיו רצה לחיות רק עם הרוח, רק עם האור. כאשר העולם כולו, לא רק היהודים, אלא גם בני עשיו, הגויים יגיעו לשלמותם, תבוא הגאולה. יעקב הבין שלא רק היהודי יעקב כביכול צריך להגיע לאיזה שלמות, אלא כל העולם. ועשיו מייצג כביכול את כל הצד אחר של העולם, אומות העולם. כולם צריכים להגיע לשלמות. ויעקב אבינו רצה שגם הם יתבררו. וזה גם כן הייעוד שלנו, שיהיה אכפת לנו מאומות העולם. שהם יגיעו גם כן לייעוד שלהם. עשיו במקום מסוים בנפש, או שואלתי יושרית, האם עשיו בחר באור ברוח? לא, הרי הוא לא רצה את זה. לא, הוא בחר להיות לא מחויב באור, באור של חוויה רוחנית מעצימה, אבל לא מחייבת. דיברתי על עוד רובד בתודעה של עשיו, אבל זה עשיו בקדושה. אני רוצה את האור, אני רוצה את האלוקות, אבל בלי מחויבות. במקום של עשיו התחתון, זה תן לחיות רק עם החומר, רק עם שבא לי, איש צייד, לרמוד, להצליח, לרמוס אנשים, בלי להתחשב. מצטער, אני מדבר פה על כמה רבדים של עשיו, ואני לא נותן לזה מספיק פסיקים. אוקיי, עשיו בא בדרגות בתודעה. מי עשיו בקדושה? באור לעשיו בחושך. עשיו בקדושה הוא מאוד דומה לאיש אלוקי צדיק, רק בלי מחויבות. ככה הוא מתבדה בנפש. יעקב אבינו שולח מלאכים, יש פה שליחות עצומה, שגם עשיו בקדושה יקבל באיזשהו מקום את הרצון האלוקי שלו, וגם עשיו של האיש ומות העולם שאומרים, תשמע, יש אלוקים, יש בורא, מה הרצון שלו, כן הרצון שלו, כן לעשות, לא לעשות, זה לא משנה. לא משנה מה האמת. יעקב בא לעשיו ואומר לו, יש אמת אלוקית שצריך להוריד אותה לעולם. לאחר 20 שנה בחרן, יעקב סיים את עבודתו. היה הוא עצמו מוכן לגאולה, יעקב. וכיווה שבינתיים גם עשיו תיקן את עצמו, ואף הוא מוכן לגאולה, ואז מה מגיע בעצם? משיח. זו הייתה מהותה הפנימית של שליחות המלאכים ששלח אליו. הדבר גם נרמז במילים, והי לי שור וחמור. שביקש למסור לעשיו. מה אומרים חזל? חמור זה מלך המשיח, שנאמר, אני ורוכב על חמור. כלומר, אני, ענב, צנוע ורוכב על החומר, חמור החומר. לשליחות כה חשובה שנועדה להביא את הגאולה, היה חשוב לשלוח מלאכים, ולא רק זה, המלאכים רצו להשתתף בדבר כזה. זה לא רק בני אדם פשוטים. מדובר פה על מלאכים שתבין מה הכוונה האלוקית. לכן הוא לא שלח אנשים. יש פה כוונה אלוקית. כרגע אנחנו מדברים על הייעוד שלנו. אחרי זה דרכים להתמודד עם הניסיונות שמציבים לנו בחיים לקראת הייעוד. דיברנו על השקפה, על רעיון, על אמונה. לכן זה עדיין כזה לא ברור. זה לא צריך להיות ברור בפרטים. זה צריך להיות ברור ברעיון של מה הנשמה שלי עושה פה למטה. להתמודד, תודה רבה לך. להתמודד גם עם המציאות של החיים. להיכנס בתוך החומר. להתמסר למחויבות. לרעיון כללי. ולא רק יעקב שמסמן את בני ישראל, אלא גם כל העולם כולו. זה מאוד מקשר את זה שרואים שבני ישראל הם שליחים של הבורא. הם לא איזה עיקר שהם יותר חשובים ואחרים לא חשובים. כולם חשובים, כולם צריכים לעלות ברמה התודעתית. אנחנו חושבים שאנחנו מבדילים את עצמנו מאחרים ויותר טובים מאחרים, אבל זה ראות מקולקלת של האדם עם האגו, לא של ההשקפה היהודית. עם לבדד ישכון, למה הוא כותב עם לבדד ישכון? כי אנחנו רואים במציאות מה קורה, שאנחנו לבדד שוכנים בין הגויים ועדיין נאחזים בתורת ישראל. שאר הגויים התחילו להקים, לא, 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 לא. המוסלמים באו עם התורה שלהם, כי בא עוד משיח, עוד נביא. הנוצרים באו עם התורה שלהם, זה בא עם התורה שלהם. עם לבדד ישכון. בדד שוכן, בקשר הזה עם הבורא. אולם המלאכים, אבל מה הכוונה? כולם עם הבורא. לא לזה אני מתכוון, אלא עם תורת ישראל. עם תורת ישראל שירדה מהבורא, כלומר, the old testimony. כולם מאמינים בבורא. זה לא הבעיה. רק איך עשיו וקדושה בא לידי ביטוי? כן, גם אני מאמין בבורא, אבל מה פתאום? בתקנון האלוקי, התורה והמצוות. אולם המלאכים חזרו ומה הם השיבו? אוקיי? זה האפיסודה. דיברנו על מפגש. מפגש בתורה, הבנו אותו בפנימיות. מה זה השליחות של המלאכים לעשיו? יעקב רוצה לתקן גם את עשיו, להביא אותו לשלמות, להתמודד עם החיים ולהחדיר את הרצון האלוקי עד למקומות הכי נמוכים. מה זה הרצון האלוקי במקומות הכי נמוכים? אני חושב, דוגמה, שצריך לחיות את החיים לבד. לא צריך להתחתן. אתה יכול לתת לעצמך את כל הצדקות? לא מקוון עם התקנון האלוקי, אחי. בכלל לא. לא מסתדר לי כרגע להתחתן, זה משהו אחר. אבל אם אתה תופס לגיטימציה של לא צריך פה זוגיות, לא צריך פה ילדים. מובנת הדוגמה? אתה תפגוש הרבה אנשים כאלה עם השקפות כמו, אחי, אני החלטתי להיות אישה. אני לא מוצא שום גירוי במין הנשי. החלטתי להיות אישה כזו. אני בדואליות, אני לא מוצא שום קשר למין הנשי. זה האמא של עשיו. האם אני יותר ברור יצחק או עוד לא ברור? תודה אחי. אבל לך סרטים הכי קשים, נשמה. אני חייב את הממתק הזה כדי להצליח בזה. תקופה מסוימת, כן, לתת לעצמך, מתי שעושים מלחמה עם עצמך, תשחרר את זה, אתה לא צריך את זה כבר. שני קווים. תתפלל על זה, תתפלל, תבקש רחמים על ניצוץ האלוקי שלך, אתה, איך תקבל, תבין מה ההשקפה, מה הייעוד שלך, אתה לא תתפלל אם לא תבין את ההשקפה, בגלל זה קצת לא בהיר, אני מדבר איתכם בכתר. לא חלילה, אני מדברת בקטר, החסידות מדברת איתי בקטר, אני רק תוקי, חלילה, לא בא לי, מכילה, סליחה, אני שמעתי קצת לא יודע, לא טוב. כבר. הבנתם אבל את הכוונה שלי? סליחה על הלשון הפשוטה. חבר'ה, לארצות האלה לא מקשיבים, אתה רוצה, אני רוצה להגיד לכם משהו מצחיק. כלומר, ההתגברות של עשיו. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, אני משתובב בעולם, אחד אומר לי אשתי, שמי, אני שומע את ההרצאות של בעליך, אני לא יודע למה, אבל לא מבין כלום. איזה שפה הוא מדבר? יענו מה? שפה מאוד. תגיד האמא של עשיו. כן, בדיוק. סלנג. אז מדי פעם יש לי כאלה בריחות, חבר'ה, לא... לא לשפוט אותי. תודה. ובעזרת השם אני מבקש לא לשפוט אותי. שימו לב, שילוב ניגודים, אל תשפוט אותי, בו זמנית אייל. האם אתה צריך לזה? אתה יכול לשחרר את זה, את השפה הזו? האם היא הכרחית? המתנה. מה זה המתנה? עוד קו, עוד גישה. המתנה זה זמן של תפילה שמבקשת בהירות. עם הבורא. שימו לב מה קרה, עבדתי פה, אתה סכיזופרן אחי, תחליט. זה סכיזופרן נקרא, מה זה נקרא? לא סגור על עצמו, מה זה נקרא? פסיכולוגית, מה זה נקרא? דואליות. זה לא דואליות, זה שלישיות. זה תלת מימד, לפעמים. זה מעולה, בדיוק. זה שלושת הקווים, בדיוק, זה מעולה. השתקפתי פה חבר'ה כרגע על הקהל, כי אני שואל אותם, האם מה שאני נשואל בחוץ זה מה זה? אמרה לי פה גיא אייל, זה דואליות. אני אומר לה, זה תלת ממדיות אפילו, לפעמים ארבע ממדים. ניגודים, שילוב ניגודים. המאבק, שילוב ניגודים. המאבק, שילוב ניגודים. תודה, עכשיו אני כבר מבין שאני לא מפסיק לעבוד פה שיעורים, כי כנראה שהתקציב ירד מהסנט לשיעורים האלה, בעוד תקציב, אז אנחנו כבר נראה איך נתמוך בהגעה, אבל בדיוק, גיא, אני משתף אתכם מה אמרה. יכול להיות שאנחנו מגיעים לשיעורים האלה, כי לפעמים אנחנו בתוכנו מתמודדים עם הניגודים האלה והגישות, ואולי אין לנו כלים כיצד להגיע למין מקום מאוזן. נכון, בדיוק, בשביל זה השיחה. יצחק, מגיעים לשיעורים, וכל נשמה לאן שהיא נמשכת, אבל בכלליות, חייב להגיד לכם בתור בן ישראל, לאחר שחקרתי כל כך הרבה פילוסופיות, כשנכנסתי לכאן וראיתי כזה עומק, אמרתי, יו, כן. הוא זה שנותן לנו כלים. איפה? בתורה. בסדר, ויש עוד. לא רק משלי. זה רחב. תחשבי שבתקופה של 6,000 שנה, רק משלי, רק התנך, נכתב. לא היו עוד חכמים שיש להם מה להגיד. לא, אני רק אומר. האם היו עוד אנשים? חי 6,000 זמן. תראי פתאום רק את הספרים האלה, רק בזה להידבק. רק זה האמת. מלמדך, מה אני מלמד? אני מלמד אותך דרך האתגרים, זה מה שלמדנו שיעור שעבר. לצאת אל העולם דרך האתגרים שאני מציב לך, דרך ההתמודדויות. אתה נשלחת לעולם כדי להפריד בין הטוב לבין הרע, לגאול את ניצוצות הקדושה, כלומר, לגאול מקום נקי וטוב בתוך המחשבות המבלבלות שלך, להרים אותם למעלה, ולפעמים בתוך הבלבול הזה שנתנו דוגמה עכשיו דוגמה, מגיע למקום התקשורתי. שאלתי אתכם, רגע, מה זה נראה? דואליות. אמרנו, לא. שלוש גישות, לפעמים ארבע. איך אני מתמודד עם זה? קבלה, להבין שאתה צריך לעבוד גם עם זה, וגם עם זה, וגם עם זה. ביהדות בכלליות, שלושה קווים. קו הימין, קו השמאל, וקו האמצע. היהדות באה ואומרת בכלליות, וזה תורת הקבלה, וזה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אברהם קו של חסד, יצחק קו של גבורה. הוא לא עזב את הארץ, נשאר בגבולות, גבורה, גיבור, לשים גבולות. חסד נתינה וקו האמצע רחמים. עכשיו אנחנו לאט לאט גולשים מתוך ההתמודדות עם היעדים והאתגרים שהבורא נותן לנו כאן, ושולח אותנו בשליחויות, ושליחות כמו המהות של השליחות של יעקב, נסכם, המהות של השליחות של מלאכים שמבקש יעקב שילכו לסב, זה שליחות מאוד גבוהה, זה שליחות אלוקית. לשם זה הוא צריך לשלוח לו לא סתם אנשים שיבואו ויגידו לו, אלא מלאכים שמקוונים עם האלוקות. זה הייעוד שלנו. בואו ביחד נעלה אל האור. אסב מסמן את אומות העולם. אסב בנפש מסמל כל מיני דרגות שמאפילות על האמת, על הכוונה האלוקית, על הרצון האלוקי. זה היה הסיכום. שליחות זו כזאת, אתה צריך מלאכים. ופה באמונה היהודית, הערת סוגריים, זה האמונת חכמים, כי החכמים הצדיקים שלנו רואים מי שחוקר עליהם ביוגרפיה שהם אנשו אנשי אלוקים. ומהם אנחנו מקבלים מי שהאמת. אבל שימו לב, יעקב שם לב, מה אומרים לו המלאכים? שעשיו לא מוכן. ואז שימו לב, עשיו נשאר עדיין אותו אחד, לא נפרד מהשליליות, מהקליפות בתוכו, ואז מבין יעקב שהדרך אל הגאולה תהיה עוד ארוכה. העולם לא כזה מוכן. לא כולם רוצים לשמוע לה, למה שאתה חושב. יש להם את המקום שלהם. נקודה, בקצרה. ואז מה הוא אומר לעשיו? ואני את נהלה לאיתי. תקראו את התנ"ך. תקראו את התורה. מה זה ואני את נהלה לאיתי? איך אתה מסביר את זה? אני את נהלה לאיתי. טוב, אני אקח את הזמן שלי. קח את הזמן שלך, אבל למה? כי אתה עוד לא מוכן. זה נמצא בבראשית, פרשייה למד ג' פסוק י' ד'. מה זה ואני את נהלה לאיתי? אלא יעקב מבין שעשיו לא מוכן, ויעקב, בני יעקב, אנחנו צריכים להיות סובלנים ולהמשיך לעבוד בעולם עד שהעולם הזה יתברר בין הטוב והרע שלו. אתם מבינים שאנחנו שליחים? יאנו, אתם קולטים את זה? אנחנו חושבים על כיסאות, מתמודדים עם החיים, אבל אנחנו עושים כאן, אנחנו בתוך מסע אלוקי, divine plan. מאוד עמוקה, המון משמעות, אבל בלי לחץ. נהפוך הוא. תחיל להסתכל על זה בצורה מאוד... טוב, אולי אני צריך להבין פה משהו, אולי אני צריך להרפות, אולי אני צריך לקבל, אולי אני צריך... זה לא שלי. והתהליך הזה לפעמים דורש ממך שלוש גישות שונות בנפש. תכף אני אכנס לזה. תכף אני אכנס לתחום הזה. עוד לא פירטתי. תכף ניכנס לזה. אני שולח לכם מידע, כרגע אני עדיין בהשקפה, ברעיון, בהסתכלות שלי. נעים מאוד, בני יעקב, מה אנחנו עושים פה? זה ברור? עכשיו, בשיעורים אחרים הסברתי לכם שאנחנו עושים עוד דברים, ביור. זה חלק מהיור. זה מכלול של התעסקות. כדי מה? שלא יהיה משעמם. עשיתי, הבנתי. לא, חכה, יש לך פה עוד משהו. לא, חכה, יש לך פה עוד משהו. אבל מאיפה בא אני לא ישעמם? מאיפה זה בא לי? זו האמת. אני משתעמם. אם זה לא מסקרן, הבורא הרי יצר אותך. הוא אינסופי, אתה אינסופי. העבודה היא אינסופית. עד לגאולה האמיתית והשלמה באור של משיח. אז כשאתה מבין דבר כזה, מה אתה בוחר עכשיו? הבחירה. לבכות או להצטרף בחיוך מתוק. בחירה שלך, שלך. אני את שלי עשיתי. זרזים, כן. שואלים, יש זרזים להתקרב. כן, מכות חשמל. מכות חשמל להרפות, להרפות, מה זה יודע, יענו להבין. Good morning. God is in control. Let's go. Good morning. God is in control. Let's go. מה אני עושה? מפריד ניצוצות אלוקיים? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מנטרה של אותיות חודרות אל תוך העולם, אל תוך הפסיפס האנרגטי, ומזכות מעלות את הניצות. אחי, אתה חי בסרט, כן! סרט יהודי, אחי, למה? סרט שלך יותר מעניין? או שהסרט שלך רק מוגבל ל... תחוש את האור, תחוש זה, תחוש זה, וואי, נהיה טובים. ביהדות זה לא רק להיות טובים. לחיים. יא הפסק השני רחם. רחם, רחם נא השם אלוקינו, רחם. רחם על עמך ישראל, רחם. דוגמה. ברכתי, אמרתי את כל הברכה, מישהו זוכר? לא שתיתי. לא שתיתי, היה הפסק. איך אני מתמודד עם מה שקרה לי עכשיו? יש בכלל מה להתמודד. אם יש רצון אלוקי, יש עם מה להתמודד. אם אין רצון אלוקי, שחרר אחי, אתה בסרט. בחרתי להאמין שיש רצון אלוקי. קורא את המערכת הפרטס, היהודי, יש פה להפריד בין אור לחושך בעזרת הברכה. עכשיו, איך אני מתמודד עם זה שלא עשיתי רצון של מישהו? יש לי התכווצות, נכון? לא נעים. פעם הבאה תובנה, קו אחד, קו הגבורה, קו יצחק, אתה איתי יצחק, קו יצחק. אייל, פעם הבאה שים גבול לדיבור שלך, זה היה יכול לחכות עוד רגע. ככה זה בא לידי ביטוי, תהיה גיבור, פעם הבאה לעצור, היית אומר את הברכה, עצור, המשכת להסביר. שים גבולות לעצמך, יש פה משהו שיותר חשוב שאתה מאמין בו. מצד שני, אייל, בסדר, הייתה לך כוונה טובה, קו החסד, קו אברהם, נתינה לעצמך, תרפה. תפילה! רחם, עזור נא השם אלוקינו לשים את הגבול הזה. הוי בניך, רוצים לעשות רצונך. אין שיר כזה, הכל בסדר. אתם מבינים מה ניסיתי להראות לכם? זה כאילו היה קטע פסיכותרפיוטי עם עצמי. יצחק, אתה מבין? עשיתי ברכה. הייתי צריך לעצור ולשתות. לא עצרתי. נכנסתי אל עצמי, מה קרה כאן? מסתכל על מה שקרה, עושה ריוויינד, ואני מסתכל. קו השמאל אומר, אייל, פעם הבאה שים גבול. קו הימין אומר, רחמים, תן לעצמך, לא התכוונת רע, נכון, אתה תלמד, לאט לאט זה תהליך. קו האמצע, רחמים עצמך. עוד רגע. הבנת מה אני מנסה להגיד? שלושת הגישות בתוך התודעה. מאיפה לומדים את זה? בהתמודדות עם מסע חיינו. עוד רגע בבקשה. יש לנו מפגשים כמו המפגש הזה בין עשיו ליעקב. עשיו לא סובל אותו, רוצה להרע ליעקב. יעקב מפחד, יש לו איזה פחד, יש לו איזה אתגר, יש לו איזה חשש שם. זה קרה במציאות, רבותיי, זה סיפור אמיתי. אבל אני ממשיך לכם את זה, זה בא לנו בחיים, בסיפורי חיים שלנו. כנגד הפגישה הזאת, רש"י מביא זאת בפירושו, שיעקב, פירוש לפרשתנו, פסוק ל"ב, פסוק ת', על פי קהלת רבה וילקוט שמעוני, על פי המדרש. כתוב, מה עשה יעקב לקראת המפגש הזה? הרי הוא הולך להילחם בו. הוא בא עם מקנה, הוא בא עם ילדים, הוא בא עם אישה יפה תואר רחל. עשיו היה גונב נשים, היו אנשים יפות, היה נגנב. היה נגנב. מה רשום בתנ"ך? כן. בראשית למד ג' פסוק י' ד' לא ד' י' ד' אמרתי על זה אמרתי לך ואני התנהלה לאיתי מה זה ואני והתנהלה לאיתי על הפסוק הזה דיברנו ואני התנהלה לאיתי מה זה על זה נתתי לך את הפסוק הוא אומר לו עם לבן גרתי עשיתי יש פה משמעות פנימית הוא שולח את השליחות הוא אומר לו אתה בואי, יש שם איזה סיפור, תקריא את כל הסיפור, תביני. מה זה ואני את נעלה לאיתי? אבל בואי לא נחזור אחורה. בואי נתקדם, אחרי זה נדבר על זה.
לא, בצד לא אמרת שהוא מיישק אותו וחיבק אותו ומתפלטו ו...
אני לא אמרתי את זה, זה מה שאת מבינה, אני לא דיברתי על זה. זה הסיפור שאת מכירה. תניה, מה השאלה?
השאלה היא, איפה כתוב שהוא הלך, שהוא נפרד ממנו, איפה כתוב שהם לא התפלטו?
לא, הם התפייסו, אבל, ואני אתנה לה לאיתי, הוא הולך קדימה, והוא אומר לו, טוב, אתה תלך קדימה, ואני אתנה לה לאיתי, אבוא אחריך. תסתכלי בסיפור. הם מתחבקים, בטח. הם מבינים, הם התפייסו, אפילו, כותב, רבי שמעון בר יוחאי אומר שעשיו שונא ליעקב, לאמת של יעקב, עשיו זאת אומרת עליהם שונאים את האמת הזאת, כל הזמן מתנגדים ומלחמים בה, אז איך הוא נשק וחיבק אותו? אחרי הכל הם אחים. זה אותה אומה, זה אותם אנשים. היה להם גילוי של אהבה לרגע, אבל מצד ההשקפה שלהם, הם בניגודיות. בואו נמשיך. אז אומר שהתקין עצמו לשלושה דברים, דורון, תפילה ומלחמה. הביטוי התקין עצמו מעורר פליאה. שמה היה מתאים יותר לומר? הכין את עצמו. יעקב לקראת הפגישה עם עשיו. עשיו אולי, מה הוא אומר? אם הוא ילחם בי. אולי כן, אולי לא. בכך עומזים חז"ל שכל אחת ואחת מהפעולות הללו, דורון, תפילה ומלחמה, הוא הכין את עצמו למה? אחד לפייס אותו, נתן לו מתנה, נתן לו גמלים, נתן לו זה. לקראת המפגש הוא בא אליו בשלושה אופנים. אני רוצה לדוגמה להתפייס עם מישהו. יש את המקום של דברי חסד אליו, כי אני רוצה להתפייס אליך, אבל עם זאת אני מסביר את הגבולות שלי. את זה אני לא מוכן. לכן יוסף בא לפני רחל שלא ישים עיניו אותו רשע ברחל כי הייתה יפת תואר. ולעשיו הייתה חולשה. למה כתוב התקין ולא הכין את עצמו? מה הכוונה המתקין? אלא מלשון תיקון. ומה היה ליעקב לתקן כאן? היה עליו לתקן את עצמו במאמץ מיוחד. מה המאמץ המיוחד? לפעול כנגד הטבע שלו, בדיוק, בשלושה קווים. אני רגיל להיות בחסד אולי. לא, תהיה גם בן אדם שמתגבר עכשיו, יצא למלחמה. אל תהיה עם הבן אדם הזה רק בחסד, אתה צריך לשים לו גבולות. אל תהיה רק עם עצמך בחסד, כשאתה הולך להתמודד עם משהו, האם לוותר, האם להרפות, האם להשתדל להתקדם. לדוגמה, אתה רוצה להתקדם בדרך היהדות, אבל יש לך מאבק, אתה נגד זה, נגד זה, נגד זה. תהיה גם במאבק להצליח כן לעשות את זה. לתת לעצמך, לאפשר לעשות את זה. אל רק תרחם על עצמך לא לעשות את זה. תיתן לעצמך, לא, זה לא שייך אליי, אלא תדע לשים גבולות, פה אני צריך להתקדם, גמרנו, אני לוקח את זה על עצמי. מלחמה, מאבק פנימי, כדי כן להצליח להתקדם. שאלת איך אני מתקדם. איך אני מתקרב? אני אומר לעצמי, זה לא נראה לי, זה לא מתאים לי, אבל אני גם עושה. למה? כי זו השליחות שלי. זו השליחות שלי. אני לא רק בן של הבורא שאני זוכה איתו למערכות יחסים של אהבה, אלא אני גם עבד, אני עושה את רצונו. רציתי לשאול אותי משהו, כן. יעקב, יש קו החסד, זה אברהם, יצחק קו הגבורה, ויעקב קו האמצע, קו הרחמים. שחסד זה נתינה, גבורה זה האי נתינה, לא לתת, לשים גבולות. פעם זה למישהו אחר, פעם זה לעצמי. תפסיק לתת לעצמך. תפסיק לוותר לעצמך. וקו האמצע זה השילוב של השניים, המינון הנכון. כן. לפעמים כדי להגיע להחלטות לכאן או לכאן ולעבור איזשהו תהליך, אתה לוקח איזשהו זמן, אתה צריך זמן. אתה לא מכה על חטא על הזמן הזה. מדוע? כי אתה מקוון לכוונה ואתה מבין שיש איזשהו עניין שאני צריך לעשות פה זה ולברר בגדול להפריד בין האור לחושך, בין הטוב לרע, בין המר למתוק. אחרי שהפרדת, אתה צריך עכשיו להילחם ולהיות גיבור, גישה פנימית להרפות מזה, ולתת ולאפשר לעצמך לתת לדברים אחרים להיכנס. שני דברים, במקביל. לא לעבוד רק על קו אחד. עכשיו אני רק את זה, לא. בואו עוד רגע ניכנס לסיפור, כן, יצחק, רק שאלה אחת, בואו ניכנס בבקשה לסיפור. יש פה עדיין מסרים בהשקפה, לא לרדת יותר מדי לפרטים.
הבנתי את האמת, ראיתי אותה, עכשיו רגע, אני ארפה ממנה, אבל יש לי לעשות משהו, אולי זה לא,
בכלל לא. לא, אני לא מדבר על זה בכלל. לא. אני מדבר על ניסיון התמודדות בחיים. לדוגמה, אני צריכה להיפרד מחבר. אני צריכה להיות גיבורה, עשיתי שם את הבירור, אני צריכה להיות גיבורה, לשחרר אותו, ולאפשר לעצמי לקבל משהו אחר. לא אמת אחרת, זה אמת אלוקית. אין אמת אחרת. אין שום דבר מלבד האמת האלוקית. אני מדבר איתכם על ניסיונות החיים. לא, בעבודת השם אתה, זה שאלה טובה, זה לא לעכשיו, זה לא לעכשיו. כן, יצחק. יעקב
הגיע לתובנות בגלל המפגשים שלו עם לבן?
ודאי, הוא היה חייב לעשות את המפגשים האלה עם לבן כדי להגיע לתובנות האלה. עכשיו, בעבודת השם, כשאנחנו מנוכזים רק לעבודת השם, אני מדבר איתכם בדרך כלל יותר על הניסיונות וההתמודדויות בחיים, האם להתקרב לאלוקות, או האם להתקרב בעבודת השם, או פגשתי מישהו, יחסים, כן להתחתן, לא להתחתן, כן ללמוד, לא ללמוד, כן להתמיד במשהו, לא להתמיד במשהו. שלוש גישות, כל פעם זה אחרת. אתה צריך לראות בהשקפה כללית שלוש גישות, לדעת לומר לעצמך לא, או לאחר לא. אחד. מה זה לדעת לומר לעצמך לא? אני לא מוותר. גם אם אני לא נראה לי נטילת ידיים, אני ממשיך לנטול ידיים. מה זה בעבודה האישית עם עצמך? אתה יודע שכרגע המזון הזה הוא כבר לא בריא לך. אתה חייב לומר לעצמך לא. וכשאתה אומר לעצמך לא, במקביל, מה כן? אז מה כן? אני לא עוזב בצד אחד את הנטילת ידיים, ואני כן מרשה לעצמי לקבל, תיתן לעצמך, אבל מתוך גם הבנה שזה מאבק להתקדם. דוגמה, אם אני רוצה להתקדש יותר, אם אני רוצה להתקדם בדרך השם ולקחת עוד מצווה, אז צריך מצד אחד לאפשר לעצמי, להבין שזה הייעוד שלי, ומצד שני להילחם בזה, כי הגוף שלי לא רוצה. זה יותר ברור? להילחם, אני כן רוצה לשים כיסוי ראש, אני לא רוצה לשים כיסוי ראש כשאני אתחתן. וזהו. כשאתה מבין שאתה עושה את זה, אבל יש דברים שאתה לא מבין. וזה העבודה של יעקב וישראל. יעקב הוא בחינת עבד. עבדי יעקב. אתה צריך לעשות את זה בעבודה של קבלת עול. בלי להבין. זה בגלל שאתה רוצה ללכת בדרך השם, אבל לפעמים אתה רוצה ללכת בדרך השם, אבל היצר לא נותן לך ללכת בדרך השם. לא מאפשר לך. אתה צריך לעבוד פה בשני קווים. אחד מאבק מולו, אחד מאבק מלחמה, זה התקין את עצמו למלחמה מול עשיו. הפריד את המחנות לחצי, לשני מחנות, זה מה שעשה יעקב. בעניין הדורון מספרים חז"ל, שיעקב היה שרוי בכעס, על שהוא נאלץ לשלוח מנחה לעשיו. הוא לא רצה לשלוח לו מתנה, למה? עוד רגע, אני הולך לבאר את זה רגע. הבנת את זה? יפה. הוא לא רצה לשלוח לו מתנה, למה? כי זה גם לקיחת אנרגיה מיעקב לעשיו, הוא לא רצה לתת לו. מהקדושה. אבל הוא התגבר על עצמו ושלח לו מנחה, אני צריך לשלוח לו מתנה, אני צריך פייס אותו. אני לא אתן לו כלום, כמו לפעמים אתה מתווכח עם בן, אני לא אתן לו כלום, אני לא... פייס אותו, תן לו משהו, שיבוא לקראתך. אבל הוא... גם דורון, גם מתנה. לא רק גבולות. בדיוק. לפעמים לא להקות על חטא, לדעת. לא להקות על חטא, אבל לעשות עבודה במקביל. והעבודה במקביל זה לא הקה על חטא. בעניין התפילה, יעקב חשש שמא חטא, ולא היה בסדר. אז אולי מגיע לי זה, שים לב מה אומר לך, בורא, תתפלל. התגבר על חששותיו שאולי יעקב עשה איזה משהו שהוא לא בסדר, ואז על פי הקרמה הוא לא יהיה זכאי, וסב ייכנס בו. התפלל אל השם בבקשו לקיים את ההבטחה היטב איטיב עמך. אמרת לי שתטיב עמך. עמי. תתפלל על זה. בזכותך ובזכות האבות. מעל הכל חשש יעקב מפני המלחמה. כפי שנאמר, ויער ויצר לו, שהוא בא אליו עם 400 איש. אסף בא אליו עם 400 איש למלחמה. על איך גנבת לי? כעס עליו, התעורר לו הכעס. הוא פחד פן יהרוג או יהרג, בכל זאת התגבר והתקין עצמו למה? למלחמה ובטח, שהיה המחנה הנשאר לפלטה. כלומר, יש לו פה איזה מאבק, אני צריך להתמודד. דוגמה שהולך להליך משפטי עם מישהו, שאתה צריך להתמודד מולו, או צריך להתמודד מול הבעל, מול ההורה, אתה צריך לדעת מתי להגיד לו, די, סטופ, יהיה פה איזה מאבק, על זה אני לא מוותר, לא מוותרת. כי אני יודעת שיש פה רצון אלוקי. ואיך שאתה מתנהג, או איך את מתנהגת, זה לא לפי הרצון האלוקי, ואני חייבת לשים גבולות. אז ייקח תקופה של מאבק. אבל אל תהי רק במאבק מול הבעל, אל תהי רק במאבק מול הילד, לא הוציא ממנו מידה רעה, אלא מה? תהי גם בחסד, תעודדי, תעירי את החיובי. אתם מבינים עכשיו? אני רוצה תכף לרדת לכם לגבולות. לעלות קודם כל בהשקפה, ראשון, שני, שלישי. קו ימין, קו שמאל, קו אמצע. עוזרני כאל חי. לעבוד בשלושת הקווים, עוד רגע חבר'ה, אני חייב לסיים.
איפה זה הגיע? אמרתם בגיל 6, אז ב-1953, אני לומדת חינוך עכשיו, יצא חוק לחינוך, ובכלל לא מדברים על חינוך, נתנו שם איזה ארבעה טייטלים על מה ההתרות של החינוך, אין בכלל זיקה ליהדות.
אין זיקה לכלום, השם יעזור, דאגו לעשות את זה. נכון, נכון. ברוך השם, היהדות חוזרת חזרה לתוך הכותרות. חבר'ה, כשאתה עם הגבר, בזוגיות שלנו, במערכות יחסים עם הילדים שלנו, עם החברים, עם הידידים, אל תהיה רק גיבור. תדע גם זה, וזה מה שנאמר בקבלה, שהתגלות אור אין סוף היא באופן של חדר. חדר, ראשי תיבות, חסד, דין ורחמים. ובכל תהליך התמודדות, אתה צריך לזהות את הקווים האלה בכלליות. לתת, לא לתת, להיאבק, לא להיאבק. להתפייס, ואם זאת אולי שמה אני לא מגיע לי, כן מגיע לי, תתפלל, תעורר רחמים. יצאת מהסרט? כן מגיע לי, אני בסדר, אני לא בסדר, תתפלל, דבר עם הבורא. תגיד לו אולי אפילו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, פרשת השבוע. קטונתי מכל החסדים, איזה ענווה. יעקב אינו אפילו צדיק גדול, קטונתי מכל החסדים, אולי הפעם עשיתי משהו שעשיו אולי יצליח. שילוב ניגודים, בעומק יותר יש לומר שהקושי המיוחד כאן היה בצורך להיערך לקראת שלוש הפעולות הללו בעת ובעונה אחת. מדובר כאן בשלושה דברים מנוגדים. דורון נובע ממידת החסד, מלחמה ממידת הדין, ואילו התפילה קשורה עם מידת הרחמים. קשה מאוד לפעול בעת ובעונה אחת בשלוש מידות הפוכות. קשה. לכן נדרש יעקב להתקין עצמו לכך, לכן הם התקין את עצמו בשלושה דברים. לא נאמר הכין עצמו לקראת המפגש. טבעי שתגין, אני מכינה את עצמי למפגש, לטיול, להתקין עצמו. אני צריך לעשות תיקון פנימי. ואילו התפילה קשורה עם מידת הרחמים. קשה מאוד לפעול בעת ובעונה אחת בשלוש מידות הפוכות. לכן נדרש יעקב להתקין עצמו לכך. מתוך התגברות מיוחדת שיש עם השינוי הטבע. לעבוד מעל הטבע שלי, מעל הקו שלי, אם אני הקו שלי כל הזמן ביקורת, אני ביקורתית, אני זה, נה, פרגן, אל תהיה רק ביקורתי. אני יכול כל יום לחפש מה לא בסדר, אצל ההוא, אצלי, אצל ההוא, אצל ההיא, בין בסדר, לא בסדר, כן בסדר, לא בסדר. שיהיה גילוי אור אין סוף שלם, חדר, גם חסד. היי, תתפלל על זה. שתהיה עזרה, שיהיה רחמים. לפעמים תרחם על עצמך, לפעמים תרחם על האחר. בסדר, לא מגיע, אבל... ואז יש גילוי שלם. אתה גם נתתי ביקורת, תאמין לי, גם ריחמתי עליו. תמיתי? זה יותר מובן? תודה. הוא התעלה מעל טבעו, וכך היה יכול לשלב שלוש פעולות בעלות אופי ותוכן מנוגדים, כי בתוך אור אין סוף יש שלושת הקווים האלה. הוא התעלה מעל הטבע שלו, והתחבר עם הממד האלוקי שלו כביכול. מלחמת יעקב ועשיו מסמלת את המלחמה המתמדת בין היצר הטוב ליצר הרע, בין האור לחושך. גם במלחמה זו יש להתקיף את היצר הרע בעת ובעונה אחת בשלוש עמידות. היצר הרע בא ומסיט אותך מהכוונה, מהייעוד שלך. מה הכוונה בייעוד שלך? להפריד בין טוב לרע. לעשות את האלוקות כאן, להוריד את הרצון האלוקי פה בממד הגשמי. אז מה, בא לך היצר הרע? צריך לעבוד איתו בחסד דין ורחמים. בדרך זו מובטח הניצחון. להיאבק איתו, להגיד לו לא, יש לי שליחות. כשם שיעקב היה בטוח שפעילות זו, שבפעילות זו יצליח, יצליחו הקדוש ברוך הוא לנצח את עשיו. וכך גם בעבודה העיקרית של דורנו. העבודה לגבור על הגלות, על החושך, על כל מה שקורה לנו. מה, באמת, נו, באמת, באמת, כמה נוח לך, עד שאתה בא לקורסה ופשוט נרדם מול הטלוויזיה, או אני לא יודע מול מה, ואתה פשוט נרדם. אבל עד אז אתה ממש במאבק, ויש כאלה שנמצאים באורות, אחי, החיים מתוקים, וש! אבל פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, גלות. ולהביא את הגאולה. אי אפשר להסתפק בכך שפועלים על פי הטבע והשכל. מה זה לפעול על פי הטבע והשכל? תשמע, זה מה שמסתבר לי. ככה מתאים לי. עד כאן, זה אני, לא מתחבר, לא מתאים, לא מבין. זה על פי טבע ושכל. שכן אז יכול העולם להתייצב כנגד ולהפריע. ההצלחה היא כאשר מתעלים מעל הטבע ופועלים מתוך התמסרות שלמעלה מטעם ודעת, מעבר למה שנראה לי, כי כמובן הבנתי יש פה רצון אלוקי. אם עדיין שלא הבנת יש אלוקות פה, אתה אומר, עזוב אחי, אתה חופר. כי משהו בתוכנו לא רוצה להתמודד, רוצה ישר כל, ישראל. הבחינה שישר אל האלוקות. הבחינה של הבן. ההבדל בין עבד לבן ברורה למדי. כשבן ממלא את רצון אביו, הוא עושה זאת בשמחה, באהבה, בעונג. לעומת זאת, העבד לא תמיד רוצה למלא את ציווי אדונו. לעתים קרובות הוא ממלא את ציוויו רק מתוך הכרח. הוא בתחושת חוסר ברע. שני המצבים האלו קיימים בעבודת השם. שני המצבים האלה. שיהודי יכול ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות ולעבוד את בורו מתוך שמחה ועונג כמו בן, והוא יכול זאת, לעשות זאת מתוך הכרח וחוסר ברע כמו עבד. וזו המעלה של ישראל על יעקב. כשיהודי עומד בדרגת ישראל הוא רק בשמחה לעבוד את השם, ואין לו שום מלחמות פנימיות עם יצר הרע בעניין זה. ואילו כשהוא נמצא בדרגת יעקב, פירוש הדבר הוא שיצרו אינו מתלהב יתר על המידה מעבודת השם, ועליו להילחן עמו ולגבור עליו, ובשל כך הוא עובד לפעמים את בוראו רק מתוך קבלת עול. לכן אמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל. יש לך את המקום שיכול לעבוד את השם בצורה של שמחה ועונג, ולהתלהב מהרעיון הזה, מהתסריט הזה. לא רק באופן של עבד. יא, אכלתי אותה, אין מה לעשות, צריך. מובן מאליו שדרגת ישראל היא השלמות שאליה עלינו לחתור, אולם אי אפשר להגיע לכך מבלי לעבור תחילה את שלב היעקב. במילים אחרות, כשיהודי מתלונן שקשה לו לעבוד את השם ושלא תמיד מתחשק לו לקיים את התורה ומצוותיה, עליו לדעת שזהו מצב טבעי של תחילת הדרך. כמה תחילת הדרך זה אצלך, אתה תקווה. תתחיל ללמוד חסידות, פנימיות התורה, תראה, וואו, עם מה אני מתעסק, ברוך השם, איזה זכויות. כן, נורמלי מאוד להגיד אוף, ולא רק זה, בחסידות חב"ד אומרים, הנחה של יהודי זה רוחניות. לא בבת אחת יכול האדם לסלק מתוכו את היצר הרע ולהפוך את רצון השם לרצונו הוא. לא. בהתחלה, גם אם התחלה הזו נמשכת שנים, אומר הרבה, יצר הרע מתנגד, נלחם, מנסה להפריח, כשעומדים מולו בעקביות ובעקשנות ובלי להתייאש, מצליחים לגבור עליו ולהגיע למצב שבו חיי התורה והמצוות הופכים לעונג ולדבר שאדם רץ אחר בשמחה. אבל זה יהיה באמת, 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 רק בגאולה האמיתית והשלמה. עד אז יש את המעקב עם יעקב. את המאבק עם יעקב. וכך גם בעבודה העיקרית של דורנו. העבודה לגבור על הגלות ולהביא את הגאולה, אי אפשר להסתפק רק שפועלים על פי הטבע והשכל, שכן אז יכול העולם להתייצב כנגד ולהפריע. ההצלחה היא כאשר מתעלים מעל הטבע ופועלים מתוך התמסרות שלמעלה מטעם ודעת. זה המקום של עבד, להתמסר מעל לטעם ודעת. לא נראה לי. ואז יש דרגה גדולה ביעקב, אתה צריך לעבור אותה תחילה כדי להבין, לעבוד מעל השכל, ואז אתה מקבל מתנה מלמעלה, תענוג ושמחה בעבודת הבורא. כי קפצת מעל הטבע, ואז אתה מקבל מתנה בדרך שלך, בדרך עבודת השם שלך. ואז מצליחים לנצח את עשיו, הוא אדום, ומגיעים ליהוד, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הרסיו, והייתה לה' המלוכה, כמו שאומרים בעובדיה. בעובדיה מובא, בסופו, ועלו מושיעים בהר ציון, הר ציון זה ירושלים, אין הר אחר כזה, זה לא אללה, זה לא מכה וזה לא הקרוסיידר. לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, כולם יראו שהשם הוא האחד, אלוקי העברים, זה הרצון האלוקי. והרצון האלוקי אמור להתפשט בכל אומות העולם, ואין יותר טוב פחות טוב. התפקיד שלנו זה להעביר את זה, רק לא רוצים לשמוע לנו, כי עשיו שונא ליעקב. עשיו שונא את האמת האלוקית הזאת איפשהו בטבע. ואנחנו ירדנו לפה כדי לעזור לו להבין שזה המקום האמיתי. אבל רק לעתיד לבוא, כמו שאומר עובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, הייתה לאדוני המלוכה. בביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. זה עוד עניין של השקפה מאוד חשובה, שלאט לאט מזהים אותה בתוך ההתמודדויות. כל טוב. סלאם עליכום, אהלן ביכום, בא לי.